אני אזכיר קודם את הבעיות שיש בלימוד ההלכה, ואחר כך לנסות להציב את הדרך שלעניות דעתי נכונה ללימוד הלכה. הבעיה הראשונה, שכפי שההלכה נתפסת היום, מדובר על אוסף של פרטים שקשה לעמוד על יסודם. כלומר, יש עוד הלכה ועוד הלכה, מה השיטה בזה, מה הנימוק בכל הלכה. בדרך כלל, בלימוד ההלכה רגיל, לומדים פסקי הלכות, בלי להבין את היסודות שלהם, בלי לשים לב שלפעמים יש סתירות ביניהם, או בלי לראות איזה יסוד אחד שעומד מאחורי מספר הלכות. וכך הלימוד הוא מאוד מאוד קשה, מפני שצריכים עוד עוד פרט ועוד פרט ועוד פרט ועוד פרט, ואין איזה אילן שיש לו גזע שאחר כך סביבו אפשר לרכז את הענפים השונים. לכן הרבה משתעממים בלימוד, כי לא מבינים את השורש, וגם הזיכרון מייגע מאוד. דבר נוסף, מחלוקות רבות. יש המון מחלוקות בהלכה, וכמעט כל דבר שאנחנו לומדים נפגשים בדעות שונות. ושוב, איך ללמד? אם המורה קצת ירא הוראה, אז הוא אומר על כל דבר איזה ארבע שיטות, ואיך התלמיד יעמוד בזה? אפילו אם נגיד שתי שיטות בכל דבר, איך התלמיד יכול לזכור את כל השיטות האלה? וכך בכל דבר, ויש דברים שזה לא שתי שיטות, זה ארבע שיטות, חמש שיטות. נניח יד סולדת, אז יש כמה וכמה שיטות. אחר כך כל דבר מתפצל להמון שיטות, ואיך מתמודדים עם כל זה? או נניח, למה מפסיקים בזמן ברכות קריאת שמע? אז יש כל כך הרבה פרטים, מה הרעיון המרכזי פה, מה הכלל, לזכור את כל הטבלה, יש טבלאות בסידורים. אז תארו לכם, רק על נושא כזה, יש כל כך הרבה דינים ומחלוקות, ואדם צריך להסתובב עם הטבלה כדי לדעת בדיוק שהוא שומע מה יעשה, וגם הוא צריך לברר מאיזה עדה הוא וכו', ואיך המורה גם ילמד את הטבלה הזו. אז אם כן, בעיה נוספת, אמרנו, מחלוקות רבות. בעיה נוספת, יש ספקות שלא הוכרעו, ואז אנחנו פוסקים לחומרה בשני הצדדים. נניח לגבי יד סולדת, אז יש אומרים שיד סולדת זה קרוב ל-80 מעלות, יש אומרים יד סולדת כ-45 מעלות, ונניח השמירת שבת כלחתה אומר צריכים להחמיר לכאן ולכאן. וזה מבלבל, כי ויש לו מעט מקרים כאלה שבהם אנחנו מחמירים כשני הצדדים. וכידוע, או אולי עוד לפני כן, עוד בעיה מאוד קשה, זה מנהגי העדות השונים. בעבר, אדם היה מלמד הלכה, נניח היה גר בפולניה, היה מלמד כמו שנוהגים בפולניה, היה בתימן, לימד כמו בתימן. ועוד היום, בישיבות חרדיות, באותן הישיבות שבהם כל התלמידים מקהילה אחת, אז אפשר ללמד. ואגב, הלימוד מאוד קל באופן הזה, מפני שהרבה מאוד מהדברים כבר ראו אצל ההורים. ורק ממשיכים את מה שראו בבית. וגם מה שלא, מה שצריכים ללמוד, הלימוד הוא בהיר, יש דעה אחת, אותה מלמדים. בישיבות הליטאיות כבר נהיה יותר מורכב, כי הישיבות הליטאיות מקבלות תלמידים גם מעדות הספרדים, אבל שם הולכים לפי מה שנוהגים הליטאים, כי הישיבות הן ישיבות ליטאיות. ורבנים, לפעמים מתלוננים על רבנים, למה אתם אמרתם רק, רבנים לא עוסקים בדעות של העדות האחרות, הם רגילים לחיות בתוך הקהילה שלהם, להשיב לבני הקהילה שלהם, כשיש קצת מקהילות אחרות, הם לא התרגלו לפסוק בזה. אולי, אפילו לא בטוח שנאמר שלומדים שולחן ערוך ומשנה ברורה, לא בטוח ששמים לב להבדלים בין השולחן ערוך לרמה, אלא לומדים את המשנה ברורה כדי לנסות לדעת מה המסקנה של האחרונים לפי מה שהמשנה ברורה סיכים. אני זוכר שהתקלתי בזה כשהגעתי להיות רב בהר ברכה, והתחלתי למד הלכה, וכל פעם הייתי צריך, ראיתי אני לא מוכן. כבר אני למדתי עד אז משנה ברורה, למדתי שולחן ערוך עם הנושא כלים המרכזיים, והיו שואלים, וזה מרוקאי, וזה תימני, וזה עיראקי, ואפילו בין אשכנזים יש מנהגים שונים, שגם אנחנו בדרך כלל לומדים את המשנה ברורה. ונוצר בלבול כזה, ובמיוחד היו בעלי תשובה. אז בעלי תשובה לומדים רק ספרי קיצורים של הלכה. אז הייתי מכין, נניח איזה, היה צריך להגיד דבר ההלכה בסוף התפילה, אז כל פעם הייתי צריך, כל פעם כמעט בשלבים הראשונים הייתי רואה, אני אומר משהו, זה אומר כך וזה אומר כך, הייתי, אני חייב ללמוד את הכל מהשורש, כדי לראות מהן הדעות השונות, אבל אחר כך, כשראיתי את כל הדעות, אמרתי, זה יוצא בסוף עוד יותר גרוע, כי יש כל כך הרבה דעות בכל דבר, שכמעט אפשר כך ללמוד הלכה. ואיך יבוא מורה בכיתה, ויתחיל ללמד הלכה למעשה, כאשר קודם כל יש דעות שונות בתוך העדות, כלומר גם בתוך עדה עצמה. בנוסף לזה יש עוד מנהגים שונים של עדות שונות, כמעט אי אפשר ללמד כך הלכה. אז אם נאמר, אם יקראו לזה החזרת עטרה ליושנה, שכל קהילה תחזור להיות כמו שהייתה פעם, כלומר חסידים יהיו רק עם חסידים, עיראקים שלפי השולחן ערוך, רק עם עיראקים לפי שולחן ערוך, עיראקים לפי בן איש חי, רק לפי עיראקים לפי בן איש חי, מרוקאים, רק לפי מרוקאים לפי ההלכה, ומרוקאים לפי מנהגי הקבלה, ותימנים, תימנים הבלדים, והתימנים השמים, ויש עוד סוג של ספרדים כמו מטורקיה. בקיצור, יהיה לנו באמת קהילות קהילות, או שבכל יישוב יצטרכו להקים בתי כנסיות לכל קהילה וקהילה, ואנחנו לא חושבים כך. אנחנו חושבים שעם ישראל צריך להתקבץ לארץ ישראל, ולא ליצור חיץ בין העדות השונות, ואם לא יוצרים חיץ בין העדות השונות, אז צריכים ללמוד ביחד תורה והלכה. נאמר בתפילות, טוב לשמור על המנהגים השונים, ולתת אפשרות, נניח אצלנו ביישוב, יש לנו בשבת, בית כנסת, שמתפללים בנוסח ספרדי, זה מתקיים בישיבה. יש אשכנזי, דווקא אשכנזים מומרים, כי בליל שבת אנחנו עושים שילוב של אשכנזי וספרדי. קבלת שבת אשכנזי וערבית ספרדי, שילוב גם הוא של ירושלמי ומרוקאי. ויש עוד מניין תימני שגם הוא בישיבה, ועוד מניין ספרדי שהוא בישיבה, והמניין הספרדי הזה בונים בית כנסת, שהוא יהיה בסופו של דבר מרוקאי, ויהיה גם מניין ירושלמי. כי ההבדלים גדולים. זה אולי כמו אצל אשכנזים, נניח קריאה בתורה של יקב וקריאה בתורה של מזרח אירופה, שמי שממזרח אירופה שומע קריאה בתורה של יקב, הוא בטוח שהוא כל הזמן מזייף. וזה יותר גרוע. יש לנו רם אחד בישיבה, שהוא אבא שלו החזן הטריפולטאי החשוב. הוא מעדיף אשכנזים מאשר ספרדים, מפני שהמרוקאים נראים לו מזייפים, והירושלמים זה אומר לא רוצה את הזיופים שלהם, עדיף כבר אשכנזים. או נוסע לאבא שלו. בקיצור, טוב שיהיו מצד אחד, זה מאוד חשוב לשמור על המנהגים, ודווקא בתפילה, ויש למנגינות את העומק שלהם, אבל בתורה צריכים לשבת ביחד. אי אפשר שבתי הספר יהיו מופרדים לפי עדות. כלומר, זה נדמה לי היסוד, שדווקא בתפילות, הרי ממילא אי אפשר שכולם יתפללו ביחד. אי אפשר להכניס 2,000 איש לבית כנסת אחד. ולכן ממילא מתפצלים לבתי כנסת שונים, ועד רבה, שיהיה אז את הגוונים השונים. אבל כאשר אנחנו מדברים על לימוד תורה, פה כבר ההבדלים הם לא הבדלים של עדות. יש כאלה שירצו ללמוד יותר עיון, ויש כאלה שירצו יותר בקיאות, והחלוקה היא כבר לא קשורה בכלל לעדות, וחייבים שבית המדרש לגמרא יהיה ביחד, לתנ"ך יהיה ביחד, וגם להלכה. עכשיו השאלה איך לומדים ביחד. וצריך לדעת שבעקבות הבעיות שהזכרנו, רוב האנשים מתייחסים להלכה כמשהו עמום, איזה ערפל, הכל בספק, וכידוע ספק יותר גרוע, כמו שתלמידי רבנו יונה כתבו בתחילת ברכות, קורבן אשם יותר יקר מקורבן חטאת. בגלל שכשאדם אומר אני לא יודע מה הדין, ומחליט, אז בחורי ישיבה מסתפקים ומחמירים. אבל כשיוצאים החוצה, הרבה פעמים מסתפקים, וכיוון שזה לא בטוח שזה אסור, אז בשעת הדחק נקל. ואחר כך גם לא בשעת הדחק נקל. ואחר כך כבר מתרגלים לזה, ואחרי שהתרגלו להקל במשהו שאולי צריך, שאולי זה לא בסדר, אז הכל נפרץ. ולכן הרבה יותר חמור להיות בספק מאשר לדעת בוודאות, ואדם יודע, פה אני עברתי. כמו למשל שאנחנו רואים בדיני תערובות, שאנחנו מחמירים שאם יש סיר שבלה נניח חלב, כאילו כל הדופן חלבית. כי אנחנו לא יודעים להעריך אם זה 1 חלקי 60 שמה מהדופן, או 1 חלקי 30, או עשירית, או הכל. כיוון שיש ספק, צריכים ללכת עד הסוף, כדי לא להיות בספקות. אז אם כן, המצב הזה יוצר בעיה מאוד קשה בלימוד ההלכה ובקיומה. ויש כאלה שממש מפחדים גם ללמוד הלכה, כי זה נראה עליהם דבר כבד, קשה להבין אותו, קשה לזכור אותו, מורכב, וגם כל הלכה, כיוון שכבר זה היחס, אז גם אדם אומר לעצמו, עדיף לי לא לדעת, כל פעם שהוא הולך לשמוע שיעור הלכה, יוצא משם עם עוד חומרה, ועכשיו החיים יסתבכו עוד יותר. עדיף לא לדעת, ולשמוע דברי דרשות על היהדות, ולא להיכנס לענייני הלכה. וכך נוצר קרע בין התורה ובין החיים. כלומר, התורה יש בה המון ספיקות וראוי להחמיר ויש דעות שונות, והחיים שצריכים לזרום בצורה יותר טבעית מנותקים מזה. ואולי כדי קצת להשיב על זה אני אגיד משהו כללי שגם קשור לחנוכה. אני קיוויתי לכתוב אותו לטור שלי ברביבים הקרוב, אבל נתערבבה דעתי וצריכים לטור הזה לכתוב אותו בצורה מאוד, מאוד טובה. אז אני אנסה להגיד את זה פה, אולי זה עוד יעזור לי לכתוב את זה אולי לשבת הבאה. אנחנו יודעים בזמן בית המקדש הראשון, הייתה הנבואה. נבואה זה דבר שאי אפשר לתאר על הנבואה, אומר רבי יהודה הלוי. בעצם בנבואה מתבטאת סגולת ישראל שהיהודים משהו אחר. לעומת שאר בני האדם. אבל עם כל החזון הגדול של הנבואה, היה עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. כמו שהרב קוק אומר במאמר חכם עדיף מנביא, עם כל הגדולה של הנבואה וכל הדיבורים הגבוהים האלוקיים, לא הצליחו לשרש את היצרים בעודם קטנים, כי כאשר היצר כבר מתפתח, מאוד קשה לעמוד מולו. אבל אפשר לעצור אותו כשהוא קטן. וגם לבנות את הקשר לעניינים שבקדושה, צריכים לבנות את זה על אריג שלם שהוא בנוי מחוטים קטנים ודקים שביחד יוצרים מהלך שלם. זה מה שעשו בזמן בית המקדש השני. שבית המקדש הראשון בו בלטה הנבואה ובית המקדש השני החוכמה. כלומר החוכמה יורדת אל הפרטים ואומרת כדי לבצר את האמונה ולהימנע מעבודה זרה, צריכים לגזור כל מיני גזרות, לתקן כל מיני תקנות. כדי לבנות את הדביקות שלנו בהשם, צריכים לתקן נוסח לתפילה, לברכות, לקבוע את הזמנים. כל התקנות האלו יצרו מסגרת מסודרת, קבועה, שמבססת את הקשר של היהודי לעניינים שבקדושה. אמנם הרב אומר שם שבמשך הזמן, העניין של הפרטים הולך ומתגבר עד ששוכחים את הכלל. שוכחים את האור של הנבואה, ואז בעזרת השם יחזור האור של הנבואה להתגלות. הרעיונות הכלליים יחזרו, ואז יבואו הנביאים ויגידו, חכם עדיף מנביא. כלומר, עם כל הגדולה שאנחנו, הנביאים, מדברים על העניינים הכלליים, לא הצלחנו להשריש את העניינים האלו עד פרטי החיים. נאמר יותר מזה, הרי עם ישראל צריך להביא בשורה לעולם. והבשורה, כלומר היא לא רק לישראל. התורה מדברת דברים רבים גם לאומות העולם, כמו שהנביאים התנבאו גם לאומות העולם. הנבואה בזמן בית המקדש הראשון השפיעה אולי מעט, יכול להיות שקצת על היוונים, יש אומרים כך. אבל עדיין לא הייתה השפעה, ואיך ההשפעה שצריכה להיות מעם ישראל? אנחנו לא מהצורה של דתות אחרות שמנסות לכבוש ארצות ולהשליט את הדת בחרב. אנחנו רוצים להיות דוגמה ומופת, להיות חברה מושלמת שעניין האלוקי מתגלה בה, ומתוך כך כל העניינים המוסריים מתוקנים, ועל ידי כך באים גויים, מסתכלים, לומדים ולוקחים לעצמם את מה שמתאים. לעומת מה שנניח עשו הנוצרים, או הנוצרים ניקח אותם, הביאו כביכול את התרבות לאפריקה, למזרח, לאסיה. אבל לא נתנו להם ללמוד את מה שמתאים להם, ובסופו של דבר יצרו שם תוהו ובוהו הרבה יותר גדול. היום המלחמות הקשות שיש שם הרבה יותר קשות מפני ההשפעה הלא טבעית שבאה מבחוץ. צריך שהעם הזה יבוא, ילמד, וגדוליו הם יקחו מאיתנו את מה שמתאים לפי רוחם. זהו הכוונה שעם ישראל לב שבאיברים. לא שהוא מנסה לעשות את כולם אותו דבר, אלא הוא משפיע ומקרין, וכל עם ועם יראה לעצמו כיצד צריכים לחיות. ואחרי מה שנבנה בזמן בית המקדש השני, וזה היה הדבר שזכינו לו בזמי החשמונאים. ובאמת ניגע פה בשאלה נוספת, הרי לכאורה עיקר הנס היה הניצחון, ואנחנו היום בעיקר מזכירים את הנרות. והגמרא אומרת בראש השנה שבדף י"ח עמוד ב' שבזכות הנרות בעצם אנחנו ממשיכים לקיים את חנוכה. לכאורה זה תימה, הרי העיקר זה הנס של ניצחון, וזה גם מה שאנחנו מזכירים בעל הניסים בתפילה. אלא שבאמת הנס של ניצחון היה נפלא. נס אומנם דרך הטבע, אבל נס עצום. אלא שבסופו של דבר בית המקדש נחרב. מה נשאר? בחסות הניצחון של החשמונאים, עם ישראל התבסס. מקבוצה לא גדולה שחיה פה בארץ, 500,000, מיליון יהודים. הלכו ונתקבצו, היו פה 5,000,000. תחת חסות הממלכה החשמונאית. בתי המדרש נבנו, התעצמו. מה שאמרו אנשי כנסת הגדולה, עמידו תלמידים הרבה ועשו סייג לתורה. כל הדיינים האלו הלכו ונתבססו. ונבנתה הצורה של הקהילה היהודית והחיים היהודים. ואחרי שזה נבנה, אחרי שהיה מודל איך עוסקים בצדקה, איך מתפללים, איך מברכים, איך דואגים למשפחה, אחרי שהיה את המודל הזה, גויים באו ולקחו. ולצערנו הרב, בצורה הלא מושלמת, לא זכינו שיבואו ויראו את זה בישירות, אלא זה עבר לגויים דרך הנצרות ודרך האסלאם. לקחו רעיונות יהודיים, מוסריים, אמוניים, והפיצו אותם בעולם. ובאמת מתפלים. הנצרות לקחה את זה מאיתנו, כמו שהרב קוק אומר בעדר היקר, לקחה את זה מאיתנו בתקופה שהיינו בשלהי בית המקדש השני, עם הבעיות. ולכן רואים את הדבר הזה שם. ואילו האסלאם לקחו את זה מאיתנו כשאנחנו כבר היינו בגלות. מתפלים למשל, חכמי האסלאם מתפלים. למה אין הלכות מלכים באסלאם? למה אין הלכות... כלומר, איך מסדרים מדינה? כי הם לקחו את זה מאיתנו כשלא הייתה לנו מדינה, כשלא הייתה ממלכה. כלומר, הם באמת לקחו את זה כפי שהיינו אז. ההשפעה של עם ישראל הייתה עצומה. כלומר, כדי להשפיע לא צריכים לשלוח המון דפים, פרוספקטים. משהו אחד עמוק וטוב יוצר שינוי בכל העולם. וזה מה שנבנה בזמן בית המקדש השני. נבנו הקהילות, החיים, כיצד חיים בעולם הזה, מתוך דביקות וקשר לעניין האלוקי. זה מה שנוצר, על ידי החכמים. וכשזה נוצר, זה התפשט. וככה נתברה עבודה זרה גסה מן העולם. הרבה יסודות מוסריים נתפשטו בעולם. זה מה שרציתי להוסיף בטור הזה. כי הרעיון של חכם עדיף מנביא הוא ידוע, מה שכתב הרב קוק. רציתי להוסיף עוד דבר. מפני שלא זכינו שהצדוקים יהיו איתנו, כלומר הפרושים שבנו את בתי המדרש, לא הצדוקים אלה שהיו יותר מקורבים למלכות, היו יותר עוסקים ביחסים בינלאומיים, הם היו יותר עשירים, הם לא התחברו לזה. וכיוון שלא התחברו לזה, לא הצלחנו ליצור כאן את הדבר השלם. יצרנו קהילות קטנות, אבל הם לא המימד הגבוה של ממלכה. כלומר, אלו שהיו קשורים יותר לדברים הכלכליים, המדיניים, ברמה הגבוהה, לא היו מקושרים. והחסרון הזה הוא זה שגרם, שבסופו של בית המדרש נחרב. מה שנבנה, נבנה. בתי המדרש המשיכו להפיץ את אורם לדורות. והנרות, לכן אנחנו זוכרים אותם, כי זה מה שנשאר בסופו של דבר עם מרד החשמונאים, אותם הנרות. אבל הנרות האלו מאירים את החושך, שומרים עלינו, אנחנו בזכותם נגיע לגאולה שלמה, אבל לא זכינו שבית המקדש השני יהפוך להיות בית המקדש השלישי מפני שנאת חינם. כלומר, מפני שלא הצלחנו לחבר את כל החלקים אל העניין האלוקי. טוב, מה אדם יכול לעשות? הם לא רוצים. אולי לנו, לימינו, אנחנו צריכים להגדיל את עצמנו כדי להכיל גם את העניינים הכלליים הגדולים, גם את העניינים האוניברסליים הגדולים, כדי שהעניין האלוקי יחול על כל המערכות. ואם יחול על כל המערכות, גם, אני משער שגם הדומים לצדוקים יתקרבו יותר, וגם נוכל למלא את יהודינו. נחזור להלכה. כלומר, ההלכה היא זו שבנתה את החיים היהודיים שנשארו קיימים עד ימינו. אבל, כמו שהרב אומר, נתגברו הפרטים עד שנשכח הרעיון הכללי. והתיקון הוא באמת להחזיר את הרעיון הכללי, ועל ידי כך גם לימוד ההלכה יהפוך להיות לימוד הרבה יותר מעניין, חי, קל לזיכרון, ומאפשר לכל בני העדות ללמוד ביחד. ואני אגיד כמה עקרונות כדי לבטא את זה. וכאן אני אסביר קצת את הדרך שאני מנסה לכתוב בפני ההלכה. אני תמיד מנסה לכתוב קודם כל הלכות שאין בהן מחלוקת. כלומר, קודם כל את היסודות הברורים. אם יש משהו, כלומר, ואני אומר פה זה, תשימו לב מעכשיו, תראו בספרי ההלכה, תמיד מתחילים מהמחלוקות. גם אדם שהוא לומד, אני זוכר שלמדתי משנה ברורה, הייתי כותב מחלוקות, 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 כל הזמן ככה. או אפילו מסכם על הגמרא, קודם כל תמיד את המחלוקות. כי זה הכי קל, הכי בולט. וקודם כל להסביר את מה שמוסכם על כולם. שהוא היסוד האחד, כמו שהמהר"ל גם מסביר בענייני אמונה. קודם את היסוד האחד. ואת ההלכות הנמשכות מהיסוד האחד. ואחרי שהוא ברור, אז אפשר להתחיל לדבר על ההתפצלויות, וכבר אפשר גם להבין יותר, גם ההתפצלות אפשר לזכור אותם יותר טוב, וגם אפשר, אם מתבוננים, רואים גם איך שההכרעה יותר קרובה ליסוד הראשון, בדרך כלל. לא ידבר, תמיד זה כך. תמיד זה קרוב, לפעמים יש יסודות שמתנגשים, אבל זה תמיד חוזר אל היסוד הראשון. ולכן, ההגדרה של היסוד הראשון היא מאוד חשובה. וגם כשיש כמה יסודות, היסוד הראשון הוא יותר חשוב מהיסוד השני. ולכן כשיש התנגשות, היסוד הראשון גובר ליסוד השני. נניח בלכות צדקה, אז יש כללים של קדימה. אני, קרוב משפחה, שכן, צריך להגדיר את זה לפי הסדר הזה. מפני שכשתהיה התנגשות, אני יותר קודם לפחות אני, וקודם לקרוב משפחה, וקודם לשכן. אחרי שאנחנו טיפלנו בעניים שיש להם מצוקה גדולה, אז אפשר לאלה שיש להם פחות מצוקה, ואז הולכים לפי סדר עם של משפחה, ואחרי זה של שכינות. לגבי מנהגי העדות, גם. צריך לדעת, ככל שאנחנו הולכים יותר על היסודות, יש פחות מחלוקות. איכן יש אחר במחלוקות? בלכות תפילה. מפני שהלכות תפילה, חלק מהדברים שאנחנו אומרים בתפילה נוספו בזמן הגאונים, בזמן הראשונים ובזמן האחרונים, אז ברור שבזה יש הכי הרבה הבדלים. ככל שאנחנו נעסוק יותר בהלכות קריאת שמע, יותר בהלכות תפילה, כך יש פחות מחלוקות. ואם יש מחלוקות, הן לא מחלוקות של ספרדים ואשכנזים. בברכות, גם יש לכאורה על ברכות, צריך להיות פחות הבדלים. אבל יש בכל זאת לברכות יותר הבדלים מאשר הלכות אחרות, מפני ושוב, הרואה יכול לחשוב שההבדלים הם מפני שאלה פסקו כך ואלה כך, ובדרך כלל זה לא נכון. בדרך כלל הפסיקה היא אחת. אלא הנוהג היה שונה, וכיוון שהנוהג היה שונה, לכן התפצלו. ניתן דוגמה. חלה מתוקה. מה מברכים על חלה מתוקה? לכאורה הדבר הוא מאוד פשוט אם חוזרים ליסוד. מה זה פת הבאה בכיסנים? זה מין מאפה, שהוא מצד אחד פת, ומצד שני הוא נועד לאכילה רעית כזאת, כמין עוגה, משהו שאוכלים בין הארוחות. ועל זה חכמים אמרו, אם אדם אוכל את זה דרך קבע, כסעודה, יברך על זה המוציא. אוכל את זה כדרך הרעי, בין הסעודות, מזונות. זהו היסוד. אם זוכים את היסוד באופן ברור, כל הספקות אחר כך נעשות יותר ברורות. כלומר, כל התוצאות, כל ההלכות. אז ניתן דוגמה על חלה מתוקה. אומר רבית יוסף, על חלה מתוקה מברכים מזונות, כי אף אחד לא אוכל את זה לקביעות סעודה. כלומר, כבר רבית יוסף אמר את זה. למה לא אוכלים חלה מתוקה? למה מברכים על חלה מתוקה מזונות? כולם חושבים, הספרדים מברכים על חלה מתוקה מזונות, והאשכנזים המוציא. כי ראו את זה בשולחן ערוך, שהשולחן ערוך אומר שאם זה מתוק מברכים מזונות, והרמה אומר רק אם זה מתוק הרבה מאוד, כן? והמשבר אומר רוב מתיקות. זה גם לא ברור מה זה רוב מתיקות. וגם אז, אם קבעו סעודה, כמובן יברכו המוציא. אבל הבית יוסף הסביר למה. ובואו עכשיו ונלך, עוד אפשר לראות, היום כבר התערבבו. אבל אם נלך קצת אחורה ונשאל מי שבא ממרוקו, תגיד לי, חלה מתוקה, אפשר לאכול עם סלטים? תגיד, מה פתאום? מה זה? זה כמו לאכול עוגה עם סלטים. אז לכן, באמת, חלה מתוקה זה מזונות, כי ככה לא התייחסו לזה כמזונות. אם התייחסים לזה בפועל כחלה, אז זה, לכל הדעות, זה המוציא לחם מן הארץ. כלומר, בעצם אין כאן מחלוקת עקרונית. זה מחלוקת בצורה שבה אכלו את המאכלים האלו. או ניתן דוגמה נוספת. הקרפס שאוכלים בליל הסדר. הקרפס המקורי הוא סלרי כנראה, נכון? מה? כן, סלרי. אבל אם אשכנזים יאכלו סלרי, מה הם יברכו על זה? באשכנז היו מברכים על סלרי שהכל. מפני שמי אוכל את זה לבד? זה נועד לטבל דברים אחרים. או גם קרוב אפילו. אפילו הגמרא אומרת שקרוב בעצם דברים שהכל, כי לא רגילים לאכול את זה חי. כלומר, המטבח השתנה. אם רגילים לאכול את זה חי, מברכים על זה עבירות פרי אדמה. אם רגילים לאכול את זה מבושל, אז מברכים על זה שהכל נהיה בדברו. אז איך, הרי עיקר התקנה זה לא לאכול דווקא סלרי, אלא לאכול איזה פרי אדמה, לברך, ויש דעות שאומרות שהברכה של בורא פרי אדמה על הקרפס עוד פותרת את המרור. אז אם כן, צריכים משהו שיברכו על הבורא פרי אדמה. ולכן, באשכנז אי אפשר היה לאכול סלרי, ואז נשתנה המנהג. האם צריכים עכשיו אשכנזים להחזיר את זה? לא, זה לא כזה דבר עקרוני. העיקר לפתוח את זה במשהו שהוא קצת חמצמץ כדי לפתוח את התיאבון, כמו סעודה של מלכים. אבל זה מסביר שבעצם אין פה מחלוקת עקרונית, אלא עניין של נוהגי האכילה. נניח היום אשכנזים שאכלו סלרי, האשכנזים שגדלו פה ורגילים למטבח הישראלי, הם יברכו על זה בורא פרי אדמה, מפני שכבר רגילים לאכול את הירקות החיים כבורא פרי אדמה. אז הנה דוגמאות, או ניתן דוגמה נוספת. מה זה שיעור קביעות סעודה? אני חוזר, בגבי החלה המתוקה, יש פוסקים אחרונים שאמרו, אומנם מצד הדין אצל ספרדים שאומרים, אומנם מצד הדין אצל לברך על חלה מתוקה המוציא, אבל נהגו לברך מזונות. ולכן, אם כבר אכל, יברך מזונות. כי צריך לדעת, בדיעבד מזונות פותר המוציא. אבל, לכתחילה לא לאכול אז חלה מתוקה שלא בתוך הסעודה. ככה כותב הרב בן ציון אבא שאול. אבל הרב אליהו אומר לברך על זה המוציא. כלומר, יש פוסקים ספרים שאומרים לברך על חלה מתוקה, שאפשר להגיד, אני כתבתי כך, שהולכים לפי השם. זה חלה או עוגה? אם קוראים לזה חלה, אז זה לחם. אם קוראים לזה עוגה, אז זה פת הבא בכיסנים. לגבי ברכות נוצרו עוד בעיות, כי אנחנו היינו פעמים במקומות שונים, וגם קשה לדעת, לתן דוגמה, ברכה על מראה מיוחד, על גבעות, הרים, נחלים, צריך שזה קצת ירגש, ואנחנו היום מלאי ספקות, מרגש מספיק, לא מרגש, צריך אולי עוד יותר לרגש, וככה זה יתבטל. פוגשים חבר, שלא, חבר טוב שלא ראו 30 יום, אז שמחים, לא שמחים, היה צבר שחיינו, אבל כיוון שיש ספקות, וכבר התרגלו מכל שאר הלכות להיות בספקות תמיד, אז לא מברכים. וככה בהמון דברים, או לתן דוגמה, ברכת הטוב האמיתי ועל יין. זה לכאורה כל כך פשוט, מביאים עוד יין, צברך עליו הטוב האמיתי. והיין הנוסף לא חייב להיות יין יותר טוב, כי יש ירושלמי שאומר שרבי היה פותח עוד חבית, ואחרי זה עוד חבית, ועל כל חבית ברכו הטוב האמיתי. כלומר, בזה ש ירמו זה יין אחר. ועוד חבית, זה יכול להיות אותם ענבים אפילו, רק בכל חבית התסיסה הייתה קצת שונה. והשוני הזה כבר גרם שבירכו הטוב המיטיב. כלומר, אם היום ישתו מאותה חברה, אותו יין, אז עושים את זה בצורה תעשייתית, או גם בדודים גדולים שהיין הוא אותו יין. אבל אז, כשלא יכלו לפקח כל כך טוב כמו היום, כל חבית היה לה טעם אחר. וזה שאולי יותר טוב, כבר בירכו על זה הטוב המיטיב. כלומר, בעצם, רק אם יודעים שהוא פחות טוב, מכל הבחינות, לא מברכים הטוב המיטיב. אבל יש בזה המון ספקות והמון דינים, וככה יש כאלה שעברו, היום לא מברכים הטוב המיטיב. והנה דוגמה לברכה שכל כך הייתה אמורה לתת חיוניות, להראות איך השמחה שלנו, שאדם, אנשים היום, יש לא מעט שאוהבים לשתות יין. ואיך השמחה הזו של שתיית יין, לכן תקנו חכמים את הברכה הזו על שתיית יין. הנה, שותים עוד יין, מתגברת את השמחה, מברכים הטוב המיטיב, ודווקא שניים ביחד. כי כך צריך, אין דבר כזה לשתות לבד, השותים לבד הם אלכוהוליסטים. לשתות ביחד, זה שמחה של צוותא. ואם מביאים יין שלישי, עוד פעם הטוב המיטיב, ואם מביאים רביעי, עוד פעם הטוב המיטיב. ואז כל הסעודה הופכת להיות מלאה בקדושה. אבל מרוב הספיקות, הכל התבטל. ועכשיו, שלה אנחנו כאילו במלכודת, איך נאמר שצריך לברך? הרי יש ספק. יש מי שאמר שלא. אז באמת צריכים לברך היטב את הדין הזה שספק ברכות להקל. ויש, אני כתבתי על זה בספר ברכות, בכללי הברכות, על הדין שספק ברכות להקל. קודם כל, יש אומרים שהרוב אומרים לברך, הולכים אחרי הרוב. מה שאמרו ספק להקל, הוא בספק שקול. ויש אומרים שזה ספק ספקה, צריך לברך. ויש אומרים שברכה שאדם שמח, כמו הטוב המיטיב, גם יברך. גם אם הוא יודע שהוא שמח, יברך. ואם מסתכלים בסופו של על כל המכלול, אז רואים שבאמת לא צריכים כל כך לחשוש. זה נכון שאם יש ספק, לא מברכים. ואפילו אם הספק לא גדול, אבל אם הספק קטן מאוד, מיעוט קטן של פוסקים אומר את זה, ויש ספק ספקה נגד זה. במקרה כזה כבר אפשר לברך, ואני גם חייב להגיד, אני נשען על אילן גדול. הרב צודה ככה יאמר. הוא אומר, יש כאלה מתלבטים על הברכה שמציב גבול על מנה, או על ברכת שחיינו על חבר, והוא אומר, יש כאלה מתלבטים בזה. אז הוא אומר, שהנטייה לעורר ספקות רחוקים בלכות ברכות מבטאת ספקות באמונה. כך הוא אומר, זה ספקות באמונה. גם מסתפקים על מציגול, על מנה, וכך על כל ברכה, גם הולכים לגן חיות. תארו לכם שאם היה ברור, כשהולכים לגן חיות, מברכים על משנה הבריאות, הולכים לטיול, מברכים על הר, אחרי זה מברכים על נהר, אחרי זה מברכים על ים. כל הטיול היה נראה אחרת לגמרי. ולכאורה זה, כך תקנו חכמים, שאנחנו מסתובבים בעולמו של הקדוש ברוך הוא, אנחנו משבחים את הקדוש ברוך הוא. יש התפעלות, וההתפעלות נשארת הכרה, בלי ברכה. זה בדיוק מה שתקנו חכמים, שכל התפעלות כזו תהיה מחוברת. אז יש אומרים, טוב, אז נגיד בלי שם ומלכות, אבל כל התוקף, דווקא גדול המצווה ועושה, דווקא כשאפשר להגיד שם ומלכות, זהו הדבר הגדול. אז נאמר, אני כתבתי את זה, בספקות כמובן, ספק ברכות להקל. וגם כשהספק קטן, אבל כשהוא מאוד קטן, וספק ספקה, ואפילו באים ארבע ספקות לברך, במקרה הזה מברכים, ועוד שיקול, שאם הספקות גרמו שהברכה תתבטל מן העולם, זה גם אי אפשר. כלומר, אפשר שהספק ימעט את זה, שיברכו במקרה כזה, אבל שבכלל כבר לא תהיה ברכה, זה כבר דבר שהוא בלתי אפשרי. ולכן, נגיד ברכת מציב גבול על מנה, או כל מיני ברכות מהסוג הזה, כן? הן ברכות שכמעט נתבטלו, ולכן יש צורך לחזור ולהעמיד אותם במקומם. ועל ידי זה אנחנו פותרים גם את הבעיה שדיברנו עליה, על הקרע שנוצר בין התורה ובין החיים. כלומר, ההלכה באמת, במובן העמוק שלה, היא מרוממת כל פרט ופרט בחיים שלה. כל פרט בחיים הופך להיות בעל משמעות. זה לא איזה משהו כבד שמוכתב על החיים, אלא להפך, מרומם את החיים, מכוון אותם, נותן לכל דבר משמעות. אני רוצה לחזור רגע לעניין של מנהגי העדות. גם במנהגי העדות, מה הוא מנהג שחייבים לקיים? אם אנחנו נאמר, ספרדים נהגו כמו השולחן ערוך, נניח, ואשכנזים כמו הרמה, ואפילו נלך הלאה ונגיד, הוא בא מתימן, אז נהגו כמו מעריץ, הוא בא ממרוקו, נהגו כמו הרב משש, וכיוצא בזה, אז המחלוקות רבות מאוד. אבל מהו היסוד של שמירת המנהג? הרי לכאורה יש לנו גם כללים. ספקא דאורייתא לחומרא, ספקא דרבנן לקולא, או אם יש רוב פוסקים גדול, אפילו בדאורייתא הולכים אחרי הרוב, וקל וחומר בדרבנן, אז מה כל הדבר הזה יתבטל בפני מנהג העדות? אלא שמנהג העדות מחייב כשהוא מנהג שנוהגים אותו. כלומר, אם בא מישהו ושואל, אני ראיתי בספר שככה נהגו אצלנו. ושאלתי, ואני שואל, ההורים שלך, אתה ראית את זה? הסבא, ראית את זה? אומר, לא, כי לפעמים גם מדובר על שאלות שקורות אחת לשנה, אחת לחמש שנים. קורית לאדם איזו שאלה. זה דבר שאפשר להגיד, ככה נהגנו? לא ככה נהגנו, ככה באמת כתב רב מפה או רב משם. אבל זה לא שיש מנהג רווח שככה רגילים. מנהג, הרי מהו היסוד של המנהג? בפרק מקום שנהגו יש שמה שאלה. אנחנו אומרים כך, זה טוב או לא? אומרים להם, אתם באמת הנוהג לא נכון. היה צריך להגיד אחרת. אבל כיוון שאבותיכם ככה נוהגים, תמשיכו כמו שהם נוהגים. כלומר, שינוי מנהג הוא יכול לשבור מסורת ולשבור גם את הרגשות שמלווים את קיום ההלכה. ולכן מנהג הוא דבר שבאמת קשור למסורת. שאדם הוא אומר, אני עושה עכשיו אחרת, אני שברתי את המסורת. אבל כשהוא לא שובר את המסורת, אלא פשוט איזה רב כתב ככה, הוא, הרב ההוא, חי אצלי, נניח, ההורים באו משם. אגב, גם זה דבר שכבר מתחתנים זה עם זה. אומנם יש פתרון ללכת לפי אבא, אבל בכל זאת חיים לפעמים יחד עם החותן, בקיצור, ויש גיסים, ויש בלבול גדול. לכן, המנהג הוא הדבר שידוע. כאשר כולם יודעים, זהו המנהג. אז ככה עושים. גם אם יהיה מיעוט פוסקים שאומרים כך, זהו המנהג, ואת המנהג מקיימים. אבל לא מנהג שכך כתב רב שהיה גר במקום ההוא. לא מנהג, ואפילו לא מנהג שכך נהגו לכתוב בספרים באותו מקום. אלא בזה חוזרים לכללי ההלכה. אם לא, אנחנו נצטרך, כמו שאמרנו, לעשות כיתות למרוקאים, טוניסאים, עיראקים, ותימנים, וחסידים, וליטאים, וכולי. אלא, או שאנחנו נאמר, מנהג הוא מה שידוע. מה שלא ידוע, אין בו מנהג. פה חוזרים לכללי ההלכה. וזה גם פותר, כי הרי כל כך אנשים מסתבכים, אומרים, איך אני אלמד עכשיו ספר זה או ספר זה, ואולי נהגו אצלנו אחרת. אם זה באמת בעל תשובה, אז כדאי, א', שאלה על בעל תשובה, אבל איך זה שאתה לא יודע מה המנהג? הרי אתה יודע איך עושים. אתה יודע, היית בבית הכנסת עם אבא שלך, היית עם הסבא, היית בליל הסדר, מה, אתה לא יודע מה עושים? אתה יודע. אתה צריך שיזכירו לך, בסדר, שיזכירו. אבל דבר שלא היה בכלל, בוודאי שאי אפשר להגיד שהוא המנהג. אני אתן אולי גם דוגמאות בפועל מדברים שמאוד מקשים. למשל, הרב עובדיה יוסף פסק שנשים לא יכולות לומר ברכות קריאת שמע וברכות פסוקי דזמרה, שהועיל ומדובר במצווה שהזמן גרמה, אז ספרדיות לא נהגו לברך. תראו לכם בכיתה, זה יוצר בלבול גדול. אז מה עושים? התשובה, קודם כל צדת. רוב הפוסקים הספרדים אמרו לברך. בימינו. ככה כף חיים אמר, ככה רב משש, ככה רב מרדכי אליהו, אולי גם אמרו לציון, אני לא זוכר כעת. בכל אופן אמרו, ולמה? כי זה שונה מדין של מצוות. על מצווה אפשר להגיד, איך אומרים אשר קידשנו מצוותיו וציוונו שלא היה, לא הייתה מצווה, כי פטורות מהמצווה. אבל בברכה שאומרים כשבח ותהילה, מה אפשר להגיד על אשר קידשנו זאת המצווה? לא אומרים אשר קידשנו זאת המצווה, ולכן אין פה עניין של ביטוי לא נכון. אז לכן הרבה פוסקים ספרדים אומרים שאפשר לברך. מה עוד שצריך גם לדעת? מה עוד שצריך לדעת? שגם בשורש של המחלוקת, זה לא מחלוקת ספרדים ואשכנזים. עוד צריך לדעת שהחידה מגדולי הפוסקים הספרדים אמר לברך על מצוות שהזמן גרמה, כי שמח על שוט תורה מן השמיים. אז זה נכון שעל מצוות שהזמן גרמה, בדרך כלל נהגו לו לברך. ושוב, כל אישה תעשה כפי שראתה בבית הוריה. אבל להשליך את זה שלא כל הספרדים נהגו, כלומר יש ספרדיות שנהגו לברך, להשליך את זה על כולם ועל ברכות פסוקי דזמרה וברכות קריאת שמע, זה כבר, אפשר לומר,
נוציא סידור שלא היה אף פעם בהיסטוריה.
כן, נוציא סידור שלא היה, וגם ניצור מרחקים בין העדות מעבר למה שצריך. ואף על פי כן, אם יש מישהו, משפחה, שככה נוהגים שם, בסדר, צריך לכבד מנהג. אבל אם באים ושואלים, אז התשובה תהיה תשובה אחת. ופה אני אגיד אולי גם עוד כלל, שאנחנו מדברים על ספקות. ולא מנהג שאדם יכול להגיד מבית הוריו. אז אם אנחנו רואים, כל אשכנזים נוהגים כך, וחלק מהספרדים, וגם חלק מהספרדים נוהגים כך, אז אפשר להגיד, כבר זה גם כך הרוב הפוסקים, וגם כך הרוב נוהגים, אפשר להגיד זו הדעה העיקרית, ואילו אלה שנהגו אחרת, להזכירו כי יש שומרים, ומי שנהג שימשיך. וכן להפך, כאשר כל הספרדים בדעה אחת, בתוך אשכנזים יש דעות, אפשר להגיד את הדעה המרכזית היא דעת הרוב. אם זה דבר שבולט, שיודעים, הרי אצלנו נהגו אחרת, אז חייבים לכתוב ולציין, המנהג אצל אלו כך ואצל אלו כך, אבל מחוץ לזה אפשר ללמוד הלכה אחת, על פי הכללים, ובאמת כשלומדים באופן הזה, שגם מדגישים את היסודות, גם מדגישים יותר את הכללים ההלכתיים, וגם הולכים יותר לפי הרוב, ומתבוננים יותר לעומק. פשוט יש כאלה, הם קוראים משנה ברורה, ילקוט יוסף, ותכף ומיד מבינים את עומק העניין שיש פה מחלוקת ספרדים ואשכנזים. במקום להתבונן יותר ולראות שיכול שבמשנה ברורה זה לא הדעה היחידה. והדעה בילקוט יוסף גם לא הדעה היחידה. ובאמת מתבוננים יותר, רואים שבפועל לא נוהגים כך, או לא נוהגים כך. אז אפשר, ואז באמת גם ההלכה, ומה שכותבים מחובר יותר למה שנהגו, כיצד לדעת. הרבה מאלה שנוהגים לפי ילקוט יוסף, לומדים לפי ילקוט יוסף, כשבבואם הביתה הם רואים שהסבתא לא נהגה כך או הסבא לא נהג כך, וזה שוב יוצר איזשהו קרע. כי דווקא בדברים שנהגו צריכים להמשיך. ואילו בשאר הדברים אפשר דווקא ללמוד לפי כללי הפסיקה, שהולכים לפי רוב וכיוצא בזה. טוב, יהיה רצון שאנחנו נזכה ללמוד הלכה, מיסודה, מהכללים אל הפרטים, ומהרעיון הרוחני שהזכרנו בנבואה אל ההלכה, ועל ידי זה נזכה לגאולה שלמה על מהרה בימינו.